כן, אז מתי למעשה, מתי יש עניין של כיסוי הדם של עוף? כששוחטים את העוף. מתי שוחטים עוף? בבית המקדש שוחטים עופות? לא. איך, מה עושים? מולקים. האצבע. כהן עם הציפורן, מאחורה, שעובר לו את המפרקת, ככה העוף. ככה מוצאים להורג את העוף בבית המקדש. זאת אומרת, דם בעוף, בקודש, אין. חיות, יש בבית המקדש? אין. לא מקריבים חיות. נכון? לא מקריבים צבי. ואייל ויחמור. לא מקריבים. זאת אומרת, שאותם בעלי חיים, שבהם אמרה התורה שמכסים את הדם, זה בעלי חיים של חולין. שם צריך לחסות את הדם. הדם זה התלהבות, שם אל תתלהב יותר מדי. שם מכסים את הדם. אבל בהמה, שממנה בעיקר מקריבים את הקורבנות בבית המקדש, זה עניין של קודש, שם לא מכסים את הדם. בהמה שעניינה קורבנות, שם לא מכסים את הדם. שם צריך לעשות את זה עם כל ההתלהבות. לא מכסים. ההתלהבות לא מכוסה. להפך, היא מודגשת. היא מוגברת. לכן, העניין הזה של כיסוי הדם הוא דווקא בעוף ובחיה, כי הם לא עולים על המזבח. כשדמם שוטף. לא שוחטים אותם. מעלים אותם על המזבח. נאמר, זה סמל לעניינים של חולין. ואיפה לא מכסים את הדם? בבהמות. כי כל הבהמות הקשרות, כסבים ועיזים ופרים ושברים, זה הכל עולה על המזבח. שם לא צריך לחסות שום דבר.
גם אם שוחטים אותם לחולים.
מה? או, זה מה שאמר הרמב"ן, שבמדבר רובם היו נשחטות לקודש. לא היה שם אכילת בשר לחולים, היה להם אמן.
מה קשור למדבר? איך הוא מקשר את המדבר?
המדבר זה מכיוון שהוא מוטל להם את הציווי פה במדבר. פה בני ישראל בפרשת אחרי מות נמצאים במדבר.
אבל ההלכה באמת בבהמות אין כיסוי הדם.
מה?
ההלכה באמת בבהמות אין כיסוי
הדם. זה בדיוק הנקודה, מכיוון שהבהמות, עיקרן, כל הבהמות שקשרות לעבודה, זה, או יותר נכון, כל דבר שאפשר להכיר אותו למזבח, זה בהמות.
אבל פה לא
ירוקים. נכון שאוכלים אותם גם לחולים. אבל מה הן מסמלות בעיקר? את עבודת הקורבנות. שם לא מכסים את הדם.
אבל פרה למה שלא מכסים.
מה? לא חשוב. שור.
שור, כן.
כן, בסדר. לא חשוב. זה אותו דבר. כן, שור, או איל, או כסף, או לא משנה מה, בין שנתו, בין שנתה.
כן. כבשה,
כן. כן, זה אותו מין. זה אותו מין. זה נקרא בהמות. יש פה חלוקה של כל ה... הדברים שמותר לאכול אותם לשלושה חלקים, עופות, בהמות וחיות. כן? מבין השלושה האלה, שניים, הם רק חולים. המין היחידי שממנו יש עניין של קורבנות, עניין של קודש, זה רק הבהמות. לכן שם לא צריך לחסות אדם. ככה מבאר הרבי את דברי הרמב"ן פה בפרשתנו. כן? עניין של ההתלהבות. איך לעבוד את השם בשמחה, בהתלהבות, וזה לא דבר שמכוסה. זה דבר צריך להיות גלוי, להפך, פורט. מה שאמרנו, כמו שלמדנו בספר התניא, בחשיקה, בחפיצה, שלהבת יד, זה המידות הגדולות ביותר. לעומת זה, בענייני החולין, תעשה בסדר, חשוב מאוד, אל תתלהב יותר מדי. אל תתלהב יותר מדי, תשמור את ההתלהבות הזאת לעניינים שבקודש. זה עיקרה של מצוות כיסוי אדם. זה המהות של מצוות כיסוי אדם. זה היה תשלום לפרשת השבוע. וגם לעניין של הרמב"ן, כן, ליורצייט של הרמב"ן. אנחנו עוברים לנושא שמבחינת הזמן לפחות, ניקחנו את רוב הזמן, וזה הנושא של הכנה לחג הפסח, או ליתר דיוק, להבין את ההגדה של פסח, ואת סיפור יציאת מצרים, ומה בכלל כתוב בהגדה של פסח, ומה אנחנו בכלל אומרים שם. אני רוצה להגיד לכם שלאור הקושיות, שאני תכף הולך לשאול אתכם, אז אני חושב שזה יתברר די מהר, שאנחנו בכלל לא מתחילים להבין מה זה ההגדה של פסח. אנחנו יכולים לקרוא את ההגדה, אנחנו, יש פה אנשים שכולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו ידעי את התורה, מכירים את ההגדה לא מאתמול ולא משלשום, ובכל זאת תכף תראו שאנחנו לא מבינים כלום. מה קורה בהגדה של פסח?
הגענו לגיל של האחד שאינו יודע לשאול.
אבל לפחות לא על הזה הראשון שמוזכר, חס וחלילה. אז בואו נקדים קצת עניין כדי להכניס את הדברים לפרספקטיבה. באמצע אני מתנצל מראש, אני אעשה ממש הפסקונת קטנטונת כדי לפגוש את רב זלמן, רב זלמן לנדה, הוא המשגיח פה של בית חב"ד בברנר, ובנו של הרב הראשי של בני ברק. כן, הרב לנדה, משפחת לנדה הידועה, משפחת של חסידים, שהולכים אחורה מאות שנים. כן, מסורת מפוארת של חסידות חב"ד. האבא של הרבי, של הרב של בני ברק הנוכחי, היה הרב יעקב לנדה, זכר צדיק לברכה, הוא זכה להיות חסיד של הרבי שלפני הרבי הרייץ. הוא זכה עוד להיות חסיד של הרבי הרשב. היה איתו רב שלום בר. היה איתו רב שלום דובר, מה שנקרא. זכה להיות איתו במשך מקשרים כמה שנים טובות. היה מקושר אליו מאוד. אחרי זה היה חסיד של הרבי הרייץ, וזכה להיות גם חסיד של הרבי האחרון, של הרבי מלובביץ', כמה וכמה שנים טובות. זאת אומרת, האבא של הרב לנדה, הסבא של הרב לנדה הזה, של רב זלמן, היה מקושר לשלושה רבים. כן, זכה להיות מקושר לשלושה רבים. טוב, אז אני באמת כן, שואב ממנו הרבה, מרב זלמן. יש לנו הפריה הדדית, אפשר לקרוא לזה ככה. בכל מקרה, העניין של המצווה העיקרית של ליל הסדר, זה כמובן הסיפור של לספר ביציאת מצרים. ובוא לא נבלבל. העניין של הקרטוף הלך, והכל, כל האוכל, וכל השולחן עורך, שזה משהו שכולם מחכים לו, והופכים אותו לעיקר של הסדר, הוא ממש לא כזה. לא משנה אם האדם אוכל, אוכל יותר, אוכל פחות. המצוות העיקריות שיש מדאורייתא בליל הסדר, זה אכילת מצה, מרור זה מדרבנן, ולספר ביציאת מצרים. מה שכתוב, והגדת. צריך להגיד את האגדה. אחרי זה נקרא אגדה, משום והגדת. זה המצוות מדאורייתא. מדרבנן יש, כמו שאמרנו, יש מרור שבזמן הזה, בעניין של הסיבה, וכו', וקידוש, וארבע כוסות, וזה גם מדרבנן. כן, אבל המצוות העיקריות זה מצוות אכילת מצה ולספר ביציאת מצרים, וזה אומר שהאגדה שהיא הביטוי למעשה של סיפור ביציאת מצרים, צריך לשים עליו דגש מיוחד, כי זה המצווה של הערב. אומר הרמב״ם, אומר שמצוות עשה של התורה לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים. כן? ככה אומר הרמב״ם בהלכות חמץ ומצה, שזה ככה הוא קורא להלכות פסח, קורא להם הלכות חמץ ומצה. כן, מי ששם לב, אגב, המילים חמץ ומצה הם כמעט אותו דבר, חוץ מאשר הצ'ופצ'יק הקטן. כן, כשאתה לוקח את המצה ומעריך לה את הצ'ופצ'יק, מכניס ישות בפנים, זה הופך לחמץ. והי נהיית לחטא. אז אומר הרמב״ם שמצוות עשה של תורה לספר בניסים נפלאות שנעשו לאבותינו במצרים, כך אומר הרמב״ם בהלכות חמץ ומצה, וזה דבר ששונה מכל ימות השנה. בכל ימות השנה המצווה שלנו זה להזכיר ביציאת מצרים. ושזה אנחנו אומרים קריאת שמע פעמיים ביום. להזכיר את יציאת מצרים. אבל לספר ביציאת מצרים זה מצווה ייחודית של ליל הסדר. כן? שמה אומר הרמב״ם שכל הנושא של יציאת מצרים הוא יסוד גדול ועמוד חזק בתורתנו ובאמונתנו. ובאו לנו מצוות רבות על זה, מצוות עשה ומצוות לא תעשה. ולכן אנחנו אומרים כל הזמן בברכות, בתפילות, זה וזה, זכר ליציאת מצרים. בקידוש, זכר ליציאת מצרים. כל דבר, זכר ליציאת מצרים. למה? כי זה עיקר חשוב באמונה. עיקר חשוב באמונה. ובליל הסדר, הסדר חשיבות כפולה ומכופלת. זה המצווה של הערב. זה מצוות היום. נספר ביציאת מצרים, כי זה למעשה מגלה את התוכן האמיתי של הסיבה למה אנחנו יושבים פה וחוגגים את ליל הסדר ואת פסח בכלל. ונשאלת השאלה, האם אנחנו באמת מפנימים את העניין הזה, שהמצווה לספר ביציאת מצרים יחד עם אכילת מצה, זה למעשה המצוות החשובות ביותר של הערב. והשאלה היא, מה זה נקרא לספר ביציאת מצרים? אנחנו מדקלמים את האגדה, זה בסדר? זה אומר, זה, והוא אומר את הקטע הזה, ושרים, ואית שעמדה לאבותינו, ו-14 מעלות טובות למקום עלינו, ומתחיל בגנות, ומסיים בשוח, והרמי עובד אבי, והלך מעניה, ומה נשתנה, ואומרים פה, ואומרים שם, יאללה, יאללה, מה שנקרא, מתקתקים את הכל, הו, הגענו לשולחן עורך, עם החי, כולם עכשיו, טוב ליבם, מדברים, אומרים גם דברי תורה, זה חשוב מאוד, דברי תורה לשולחן, תוך כדי, אכילה וזה, אבל איפה העיקר? האגדה. אז מה אנחנו צריכים להבין מתוך סיפור האגדה? עכשיו, מכיוון שהאגדה זה דבר שהוא, כמו שאמרנו, למעשה אלמנט מאוד מרכזי בליל הסדר. אז אנחנו, בואו נראה שם כמה קטעים. בואו נראה מה הוא אומר שם. ובואו נראה אם אנחנו מסוגלים להבין את המסר שחבוי בהגדה למה שאנחנו רוצים לכוון, שזה לספר ביציאת מצרים. יתרה מזאת, אולי אנחנו שואלים את עצמנו, בסדר, יציאת מצרים, אתה יודע מה, באמת, כזה דבר גדול, וואו, משהו, איזה יופי, מה שהיה שם, מכות, זה מן, וקריאת ים סוף, ומתן תורה, בוא נע, סבבה, אבל אנחנו היום, 3,400 שנה אחרי זה, בסדר, נו, זה מאורע היסטורי כביר, אנחנו עושים לזה זכר ונר לעניין הזה, אבל מה זה שייך להיום? ואנחנו אומרים הרי שבכל דור ודור, זה משפט המפתח של ההגדה של פסח, שבכל דור ודור חייב להם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. מוסיף הרמב״ם מילה אחת, חייב להם לראות עצמו כאילו הוא אתה יצא ממצרים. אז מה, אתה משחק בנדמה לי? אני לא יצאתי ממצרים. אבותם יצאו ממצרים. אז מה זה כאילו הוא יצא ממצרים? מה זה? אז מה זה העניין הזה של בכל דור ודור חייב לנו כאילו יצא ממצרים? רב שי הגיע, ברוכים הבאים, אז זה מה שננסה להבהיר בעזרת השם בדיוננו הנוכחי. ויש שם גם קטעים שלא בדיוק ברור מה כוונת המשורר, מתחיל בגנות, מסיים בשבח, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, והיא שעמדה לאבותינו, שם רמי עובד אבי, הלך מעניה, מה זה רוצה להביע שם? זה הרי עיקר האגדה. צריך להבין שהחלק העיקרי של האגדה, כמו שמובא בפרק ערבי פסחים, כן, הפרק העשירי של מסכת פסחים, זה הפרקים הראשונים של האגדה. אחרי זה מה שמופיע בסוף, כל המזמורים, זה כבר תוספת מאוחרת יותר. האגדה לספר ביציאת מצרים, זה כל הפרקים הראשונים. עד שם הרבן גם, שמתחיל שם את הסיפורים של התנאים, זה כבר לא נקרא לספר, זה לספר ביציאת מצרים בתקופה מאוחרת יותר. מבחינתנו בוודאי זה נקרא לספר ביציאת מצרים. אבל העניין העיקרי של לספר ביציאת מצרים זה החלק הראשון של האגדה. זה הפרקים האלה שאת שמותיהם אמרנו עכשיו. כן, נתחיל עם הלך מעניה, ומתחילה עובדי עבודה זרה, היו אבותינו, הו, צאו שערים, ברוכים הבאים. כן? כל הדברים האלה, זה למעשה עיקר האגדה, ואם אנחנו רוצים באמת לתהות בעיקר על הקנקן, אז צריך לראות מה קורה בהתחלה, כי הרי זה ברור שמי שסידר את האגדה דאג לכך שלפחות בהתחלה, אנחנו כבר ניכנס למוזה, כבר בתחילת האגדה, בדרך כלל כשאדם רוצה לתת איזה סטייטמנט, אז הוא דואג לכך שעל ההתחלה אתה תדע מה המטרה פה של המסמך הזה שנקרא האגדה של פסח. אז צריך להיות בהתחלה. אבל מה זה ההתחלה? זה מה שאומרים שם, מהלך מעניין. אז בואו נראה, אם מה שיש שם נותן לנו זה מושג על מה אנחנו צריכים להבין, או מה בא בהמשך. אז בואו נראה. הלך מעניה מגיע מיד אחרי הסימן שנקרא מגיד. נכון, מגיד, אנחנו אומרים את האגדה. החצה, מוציא מצה, ברור קורך, אבל זה מגיד. עכשיו, מה הסיפור שם? אומרים שם, כל דכפין יתה ויפסח. אז מה נאמר? שהמטרה של הלך מעניה זה להזמין את כל מי שאין לו איפה להיות, להזמין אותו להיות אצלנו. זה נראה קצת מגוחך. אתה יושב כבר ליד שולחן הסדר. כל האורחים שנמצאים, נמצאים. אלה שלא, גם לא יהיו. אם אתה רוצה להגיד, כל דכפין, היטב יפסח, צריך להגיד את זה בבית הכנסת. עוד לפני שאתה מגיע הביתה בכלל. או אולי יותר מזה, עוד ערב קודם. אולי בבוקר, בשחריס. צריך להכריז, כל מי שאין לו איפה להיות, יבוא אליי. זה הכל דכפין. מה, אתה נזכר אחרי שחצי סדר כבר מאחוריך? ושאתה מגיע למגיד, פתאום כל דכפין יתה ויפתח, איזה יופי, איזה נדיבות. למי אתה אומר את זה? לקירות?
לאליהו.
למי אומרים את זה? מי זה הכל דכפין? מי זה אותו אחד שאין לו, עכשיו אתה מזמין אותו. שאתה נזכר. ודבר נוסף, אנחנו אומרים שם גם הלך מעניה, דאכלנה ותנה בערד המצרים. כן, אם אנחנו כבר הסכמנו מקודם שכל העניין של האגדה צריך לספר ביציאת מצרים, שבח בנס הגדול שהקדוש ברוך הוא עשה, אז זה נראה לכאורה אנטיתזה. לחם עוני אכלו אבותינו במצרים, זה לא נס, זה לא פלא, זה חלק מהשיעבוד, זה לא חלק מהנס. דבר נוסף, זה העניין הזה של מיד בסיום של הקטע הזה, אנחנו רואים השתה עבדי. לשנה הבאה, בני חורן. זה נקרא יצאנו ממצרים? מעבדות לחירות? אתה אומר שכל עניין של פסח זה יצאת מעבדות לחירות, ומיד על ההתחלה אתה מכריז שאתה עבד. אז אתה עבדי? השנה אנחנו עבדים? שנה הבאה, אולי, בעזרת השם, נהיה בני חורן. ככה אתה אומר כל שנה. איפה פה יציאה מעבדות לחירות? אתה יצאת לעבדות, ככה אתה אומר בעצמך. השתה עבדי? אתה לא אומר, אז היינו עבדי, שהיינו במצרים. אתה אומר, עכשיו, אנחנו עבדים. זה לא מובן לגמרי. דבר נוסף, העניין הזה של הלך מעניה, כן, אנחנו רואים, מה זה התרגום המילול של הלך מעניה? זה הלחם עוני שאכלו אבותינו במצרים. אנחנו הרי יודעים. ככה סיפרה לנו הגננת, ככה גם להבדיל, אומר את התורה, שהמצה זה לחם עוני שאכלו אבותינו כשהם יצאו ממצרים, כי לא הספיק ביצקם להחמיץ, ולכן אנחנו אוכלים מצה, נכון, לחם עוני, לא הספיק ביצקם של אבותינו להחמיץ, אז אנחנו גם לא מחמיצים, 18 דקות, כל ההידורים, כל ההקפדות, זה הכל מים שלנו, הכל לפי כל הכללים וההידורים, אבל זה לא מה שאנחנו אומרים, לחם עוני דאכלנה אבותינו בארץ המצרים, לא ביציאת מצרים. כשהם יצאו, כשהיו אבותינו במצרים, הם אכלו מצה, איפה זה כתוב? איפה מוזכר בתורה שאבותינו כשהיו במצרים אכלו מצה? חפשו בכל התורה, לא כתוב. כן, קישואים, אבטיחים, כן. זה, איפה אנחנו רואים שם את העניין של המצה?
בראש חודש.
כן. אז אפשר אולי לומר, כן, אפשר לתרץ את זה בכל מיני דרכים, אני לא אלאה אתכם בכל התירוצים האפשריים לעניין הזה, ובאופן שבו דוחים את התירוצים האלה, כי אז אנחנו באמת לא נגמור. אבל צריך להבין מה זה העניין הזה של הלחם עוני שאכלו אבותינו במצרים, הרי הם לא אכלו, לא כתוב בשום מקום, שאבותינו אכלו מצות במצרים, זאת אומרת בכל ה-210 שנים שהם היו במצרים, לא כתוב בשום מקום, מקום, מה היה התפריט שלהם בתחום התזונה, בקטע הזה, כן, לא כתוב שהם אכלו מצות. והעניין הזה של מתחיל בגנות וממשיך ומסיים בשבח, נכנס שם פתאום פרח. אברהם אבינו, ארמי עובד אבי, ויה, מה זה שייך לסיפור יציאת מצרים? מה שהיה בימי אברהם אבינו, בימי תרח. העניין של בתחילה עבודי עבודה זרה היו אבותינו, שזה נקרא מתחיל בגנות. כן? זה מתחילת, זה עוד לפני אברהם אבינו. היה עובדי עבודה זרה, כמובן שתרח, אבי אברהם, היה עובד עבודה זרה. מה זה שייך אלינו עכשיו? ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו? קרבנו עכשיו לעבודתו? מה זה שייך? נראה, הקדוש ברוך הוא קירב את אברהם אבינו לעבודתו. אם אתה מספר את הסיפור של השתלשלות העניינים, אז בהתחלה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, זה תרח. אחרי זה הגיע אברהם אבינו, שהתקרב לקדוש ברוך הוא, גילה את אלוקות. אז מה זה? מה שייך לעכשיו? קרבנו המקום לעבודתו. כל הקטע הזה לא מובן. כל העניין של כל דכפין יצא ויפתח, מה הקשר בין זה לבין יציאת מצרים? נניח שיש פה באמת איזה אקט שאתה באמת מזמין, נניח, הסכמנו שזה לא יכול להיות, כי זה לא הזמן לעשות את זה. אז נניח שהיית אפילו אומר, שמע, אוקיי, משהו סימבולי. כל דכפין, אני עושה אבואלי, שבאמת אני מוכן, שכל אחד שרוצה יבוא לאכול אצלי. נניח. אבל מה הקשר בין זה לבין יציאת מצרים? הרי אתה עכשיו אמור לספר ביציאת מצרים. זאת אומרת, העניין הזה של כל דכפין יתה ויפסח, כל דכפין יתה ויוחד, כל דצריך יתה ויפסח, העניין הזה מה הקשר בינו לבין סיפור ביציאת מצרים? זה בקטע הזה. ההלך מעניה, הקטע הראשון שאנחנו רואים בהגדה, לא מובן לחלוטין. נראה קודם כל, עובדתית לא נכון. הלך מעניה דחלו אבתנה בארד המצרים? מאיפה זה כתוב? כל דכפין יתה ויפסח, נראה לא שייך. מה פתאום אני אומר את זה עכשיו? מתחיל בגנות ומסיים בשבח, לא נראה רלוונטי בכלל הנושא שעומד על הפרק. והעניין של השתה עבדי לשנה הבאה בני חורין, נראה בכלל אבא של אבא של הקושי פה. מה, אתה עושה נקרא כל פסח, זה יציאה לחירות, ואתה פה מכריז כבל עם ועדה בתחילת אמירת האגדה, שאתה עבד? השתה עבדי? אני שואל אתכם, אנחנו מבינים את האגדה? שאלות הרי סופר מרכזיות. זה לא משהו מפולסף. זה הפשט של מה שאנחנו אומרים שם, שהוא לגמרי לא ברור. אתה חייב להגיד אותו 50 פעם, ולא לשים לב שכל הטקסט שם, מתחילתו ועד סופו, לא ברור. לא שהוא לא ברור, הוא מוקשה מאוד. קושיות חזקות מאוד יש שם. זה נראה לי כבר הפוך ממה שאנחנו רוצים להגיד. אז מה הולך שם? עוד אנחנו אומרים, עבדים היינו לפרעה במצרים ויוצאנו השם אלוקינו משם ביד חזקה וכו'. ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו, בנינו, בני בנינו, הם משובדים אלו לפרעה במצרים עד עצם היום הזה. נכון? יש קטע כזה באגדה? אני שואל אתכם. הרי הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, ועבדו ואינו אמר 400 שנה. בדור הרביעי יש שלם עוון האמורי, ואז יבואו הנה. אז מה זאת אומרת אילו לא הוציא אבותינו? הרי הגלות שם הייתה בזמן קצוב. אז מה פתאום אנחנו היינו עדיין במצרים? 400 שנה כבר נגמרו מזמן. מה אנחנו אומרים שם? עוד פעם, אילו לא הוציא אבותינו אבותינו, אנו ובנינו היינו משועבדים לפרעה במצרים. איך זה יכול להיות? עברו מאז בספירה זהירה קרו ל-3,500 שנה. הגזרה הייתה מקסימום 400 שנה, שזה לפי מהולדתו של יצחק, כלומר זה 210 שנה מזמן שירדו, לגימטיה שירדו. אז אם אנחנו לוקחים את הקדוש ברוך הוא ברצינות, אז הוא קצב את זה בזמן, אז זה היה 400 שנה, נניח, לפי הפירוש הכי מחמיר, אבל בטח לא 3,500 שנה. אז מה זאת אומרת שהיציאת מצרים הייתה חייבת לבוא באיזשהו שלב? ככה הקדוש ברוך הוא התחייב לאברהם אבינו. ועבדו ועינו אותם 400 שנה, אז מה זאת אומרת שאם הוא לא הוציא אותם, גם אנחנו עדיין היינו שם. מאיך זה יכול להיות? יש פה עוד שאלות על הדרך הזאת, אבל זו שאלה המרכזית, נניח על הקטע הזה. אבל אנחנו אומרים שמתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. כן? אז מה זה מתחילה עובדי עבודה זרה? אמרנו שהעניין של קרבנו המקום לעבודתו, הכוונה היא לכל הדורות שאחרי אברהם אבינו. הוא היה הראשון שהקדוש ברוך הוא קרב אותו לעבודתו, ומתחילה עובדי עבודה זרה, הכוונה היא לתרח, כמו שאמרנו, כן? כך כתוב במדרש, ועכשיו, כן, אחרי זה, הקדוש ברוך הוא, בא, אברהם אבינו, יש בורא,